תודה רבה. נפתח להלכה שתשעה באב. נפסק להלכה שבתשעה באב לא מדברים בזמן שמעבירים שיעור, גם בתשעה באב. ובנוסף, נפסק שאסורים בלימוד תורה, לימוד תורה שהוא משמח, ולכן יש לעסוק דווקא בדברים שקשורים באבלות, בחורבן, שפותחים את הלב. ובאמת אני זוכר שבצעירותי, לא שאני כזה מבוגר, אבל בצעירותי באמת אנשים הקפידו על זה, ודווקא היום אני חושב כמו שאנחנו יותר קרובים לגאולה, יש מגמה מאוד ברוכה של ניצול היום הזה לעיסוק בתורה, לעיסוק בתורה שכל עניינה זה איחוי קרעים וחיבור, ולכן זה מבורך מאוד. כשאנחנו עוסקים בחורבן בית המקדש, בין אם זה אגדות החורבן או ספר איוב, אנחנו לא עוסקים לא נכנסים לסוגיות שאנחנו מרכיבים על העיניים שלנו משקפיים של היסטוריונים, שבאים להגיד מה היה פעם. אנחנו צריכים להסתכל במשקפיים של רופא, במשקפיים של אדריכל, להבין מה היו נקודות הקשר, לזהות אצלנו את הדיאגנוזה, איפה הן קיימות אצלנו, ואז להבין איך אני מרפא ואיך אני בונה את המקום הזה כמו אדריכל, כי הירושלמי במסכת יומא אומר, כל דור שלא נבנה בימיו, אז כאילו הוא נחרב בימיו, אז זה אצלנו. אם זה לא נבנה בימינו, מה, אנחנו יותר טובים? הכי קל להגיד מה הם, למה הם לא היו בסדר. אבל יש לנו בכל אחד צריך שיהיה לו מראה בבית. אדרבה, כאילו יחריב. ומי שיהיה לו מראה בבית, אז יש תפילין בבית הכנסת. לדעת, אני במקום, אני לא במקום. ולכן, אנחנו צריכים, אני רוצה היום, ככה גם מקופלני מאבי מורי, שבתשעה באב עוסקים לא רק בחורבן, הם עוסקים גם בגאולה, וזה שני צדדים של אותו מטבע, כדי שאנחנו נגיע למצב שכל הדיון, האם זה התחלת לגאולה, גאולה שלמה, זה הגלות הכי חמורה, כמו שיש כאלה שאומרים, זה כבר יהיה נון אישיו. כלומר, ברגע שברור, אם הרב אילה הזכיר לפני את עניין, אם יש מחלוקות על מה מסכימים, אז שכולם מסכימים על משהו במה מחלוקות, שיהיה ברור לכולם, ולכן מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, ופינקו אותי פה בעוד 5 דקות אפילו, אז אפשר טיפה להסדיר דופק, זה לימוד שיכול להתאים בצורה מאוד מוזרה גם לתשעה באב וגם ליום העצמאות. ונראה איך הדברים קשורים, וכולי תקווה שאם נפנים את המסר, אז כמו שרבים כתובים פה אוהבים להתפלל פה ביום העצמאות, בתפילה המאוד מיוחדת של הלל בברכה, אז ככה לא יהיה רק שהרב זילברשטיין יבוא להעביר שיעור אחרי, אלא גם יבוא להתפלל איתנו כולם, עם כל אנשיו, ועלה בברכה. אל תגידו יום יבוא, תביאו את היום, בעזרת השם. ולשם כך, אחרי כל ההקדמות, אני רוצה שנעיין יחד בסיפור תנכי קצר, סיפור עם מוטיב, אפשר להגיד שיש סיפורים אולי עם מוטיבים יותר חזקים ויותר דרמטיים של חורבן, אבל אני רוצה דווקא להתמקד באחד המסרים העמוקים שחבויים בין המשך של הפסוקים, ואני אביא גאולה לעולם ואגיד מאיפה שאנחנו את הרעיון ואיך הסיפור ואיך הרעיון הזה הגיע אליי. ימי בין המצרים, תשס"ה, לפני 21 שנים, הארץ כולה רעשה וגעשה בגלל תוכנית ההתנתקות בחבל עזה וצפון השומרון. הדופק שלי מואץ כבר כמה חודשים קודם לכן, כי בפברואר 2005 סוכמתי לצאת לקורס קצינים ביולי 2005. אני מזכיר שמי שהיה בקורס קצינים כבר ידע שהגדודים האלה, מה שנקרא, מסוכמים להיות בכוחות הפינוי. לשמחתי, לא יודע מה השפר גורלי, ודווקא הגדוד שלי, הגדוד היחיד בבה"ד 1 שלא עסקנו בפינוי, אבל לקחו אותנו לאזור ג'נין להחליף כוחות סדירים שהם יעסקו בפינוי חומש וסנור. ואני נמצא מערבית לג'נין תקופה כמה שבועות, לא מוצא את עצמי. ואז חבר שלח לי הקלטה של חנן פורט, זיכרונו לברכה, של שיעור שהוא הבהיר, שאני הייתי מורגל להיות אצלו בבית בנערותי, והכרתי אותו היטב. והשיעור הזה ככה עימם אותי, ומאז אני הולך הרבה עם המשקפיים, כל כך עימם אותי שעם השנים שהחלפתי פלאפון, זה לא היה פלאפון, זה ה-MP3 אז, אבל ההקלטה נמחקה, ואז פניתי לבן של חנן, אמיתי, היקר, וביקשתי שלח לי תמלול, הוא שלח לי תמלול, והיום אני אומר, הדברים שהוא אמר כאן מבוססים על דברים ששמעתי ממנו בזמן אמת, תוך כדי תקופת ההתנתקות, והמטרה היא באמת שנדע להרכיב את אותם משקפיים לא רק ביחס לימים ההם, אלא בעיקר לזמן הזה, ואחרי ההקדמה השנייה בואו נתחיל, אנחנו עוסקים בספר מלכים. אחד הסיפורים התנ"כיים שזכו בלוטו, זכו בלוטו זה אומר שהסיפור הזה נכנס לקורפוס ההפטרות. בסיפור שהוא בהפטרה זה אומר שלפחות פעם בשנה כל עם ישראל קורא אותו. אנחנו מדברים על הפטרה של תביא המצורע, ובואו נדבר פה עכשיו פרשת מצורע בעיקר. והרקע לפרק המדובר זה שאנחנו נמצאים בתקופה קשה לעם ישראל, למלכות ישראל. ממלכת ישראל מתדרדרת בצורה קשה מאז ימי רובעם, היא מגיעה לשיא של שלוטה בימי עומרי, בימי אחאב. לא מדובר פה רק על חטאים דתיים של פולחן לבעל ודברים קשים, גם הממלכה מושחתת, מסואבת, ממש מגעילה מבחינה מוסרית. שיא השחיתות מגולן בביטוי הרצחת וגם ירשת, ומה התשובה? כן, כי אני יכול. ובספר מלכים ב' המשך השושלת של אחאב, פחות או יותר גם ממשיכים בדרכו, ומלכות ישראל נכנסת לעימות מתמשך עם ממלכת ארם. אני מזכיר, דמות המופת בפרקים האלה זה אלישה, אליהו כבר עולה במרכבו תשע שמיימה, והעיר שומרון נתונה במצור נורא והיום. והתיאורים של הרעב והסבל מזכירים את התיאורים הקשים ביותר שאנחנו חווים בפרשת הקללות בכתבו, או בירמיהו, מגילת איכה, או בקינות. ובואו נראה את הדברים, אני במקור א', המספרים בקפיצות של חמש, ולכן אני בשורה ארבע. ויהי אחרי כן, ויקבוץ בן הדד מלך ארם את כל מחנהו, ויעל ויצר על שומרון. ויהי רב גדול בשומרון, מיני צרים עליה, להיות ראש חמור בשמונים כסף, ורוב הקו דביונים וחמישה כסף. מה זה דביונים? צועת יונים. כן, תבינו, ראש חמור זה לא בדיוק מדליוני פילה, וצועת יונים זה לא בדיוק גלידה גולדה. ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו, אמור ראשי אדוני המלך. ויאמר אל יושיעך אדוני, מאין הושיעך, המן הגורן או מן היקב? ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר האישה הזאת אמרה לה, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר. ונבשל את בני ונאכלהו, ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונאכלנו, ותחביא את בנה. ויהי כשמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו, והוא עובר על החומה, וירא עם, והנה עשה כלבשרו מבית. ויאמר, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם יעמוד ראש אלישה בן שפט עליו היום. ואלישה יושב בביתו, והזקנים יושבים איתו, וישלח איש מלפניו, וטרם יבוא המלאך אליו, והוא אמר אל הזקנים, הראיתם, כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי, ראו, כבוא המלאך, סגרו הדלת, ולחצתם אותו בדלת, על כל רגלי אדוניו אחריו. עודנו מדבר עמה, והנה המלאך יורד אליו, והנה זאת הרעה מאת אדוני, מה אוכיל אדוני עוד. יש כאן תיאור מזעזע, שלא נופל ממה שקראנו בקינות לא מזמן, או מגילת איכה אתמול. המקרא לא טורח לצייר אם מדובר בילד חי, או מדובר בגבייה של ילד שהם אוכלים, תכלס זה לא באמת משנה. ולאחת אנשים יש טענה חזקה מאוד, עשינו הסכם, היום נאכל את הבן שלי, מחר נאכל את הבן שלך. וכעת החברה שלה מפרה את ההסכם, והם הולכים למלך. המלך רואה אותם, קצת מזכיר את משפט שלמה, אבל במחילה הרבה הרבה יותר כואב. וזה הרקע לסיפור שלנו בפרק ז' במקור ב'. ורוח הנבואה מסתלקת מאלישה, אלישה הנביא שמלומד בניסים יותר מכולם, הוא לא יודע איך תנצל שומרון, מסתירים ממנו. ואז מגיע מלאך השם, ורוח הנבואה שורה אל אלישה, ותראו איך מתחיל מקור ב' בשורה 13, מלכים ב' פרק ז', ויאמר אלישה, שימו דבר אדוני. כה אמר אדוני, כעת מחר שאה סולת בשקל ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך, נשען על ידו את איש האלוהים, ויאמר, הנה אדוני ושאה רובות בשמיים, היה הדבר הזה? איך יכול להיות? מה, אינפלציה כזאת היא פתאומית? ויאמר, הנך רואה בעיניך, אבל הוא משם לא תוכל. ועכשיו, המקרא מתחיל לספר לנו סיפור, סיפור מעניין סך הכל, על ארבעה מצורעים, אחלה סיפור, אבל זה לא רלוונטי. כי מה באמת חשוב? בוא נקפוץ לארבעת הפסוקים האחרונים, מישהו ראה בערך 27, 28, משהו כזה. ובעצם ארבעת הפסוקים האחרונים של הפרק מספרים את הסיפור של הנבואה. אתה אמרת, זה לא יכול להיות. הנה, תראה, זה קרה, העם רמסו אותך, ובאמת אתה ראית בעיניים, אבל לא אכלת. אז בואו נזכיר לכולם, כי כבר עברו כמה שבתות מאז שבת מצורה, אז בואו נקרא בקצרה את מקור ב'. אני ממשיך בשורה 15. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. ויאמרו של רעהו, מה אנחנו יושבים פה, עמדנו? אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר, עמדנו שם. ואם ישבנו פה ועמדנו, ואתה לכו ונפלא על מחנה הרם, אם יחיונו נחיה. ואם ימותונו ועמדנו, אין לנו מה להפיד. ויקומו בנשף לבוא אל המחנה הרם, ויבואו יצא מחנה הרם, והנה אין שם איש. ואדוני ישמיע את מחנה הרם כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול, ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו, ויקומו וינוסו בנשף, ויעזבו את העולם ואת סוסיהם ואת חמוריהם, המחנה כאשר היא, וינוסו לנפשם, ויבואו מצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו לו אחד, ויאכלו וישתו וישאו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו וישובו ויבואו אל אוהל אחר וישאו משם ויפו ויתמינו ואמרו איש אל רעהו לא כן אנחנו עושים היום הזה יום בשורהו ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עוון ועתה לכו ונבוא ונגיד על בית המלך ויבואו ויקראו אל שוער העיר ויגידו להם לאמור באנו למחנה הרם בעניין שם איש וכל אדם כי אם הסוס אסור והחמור אסור ואוהלים כאשר המה ויקרא השוערים ויגידו בית המלך אמה ויקום המלך לילה ויאמר לעבדיו אגידן על אחר את אשר עשו לנו הרם. ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחווה בשדה, לאמור כי יצאו מן העיר ונתפסם חיים ואל העיר נבוא. הם לא יכולים להתמודד עם המצור, אז בואו נעשה טריק בתחבולות, נעשה לנו מלחמה, נלך להרים או בוודיות שם, ואז הם יצאו ואז נתקוף אותם. ויען אחד מעבדה ויאמר ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים אשר נשארו בה, הנם ככל המון אשר ישראל אשר נשארו בה, הנם ככל המוסד שתבו בסליחה ונראה. ויקחו שני רכב סוסים וישלח המלך אחרי מחנה הרם לאמור, לכו ורו וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים אשר ישלו חורם בחופזם, וישובו המלאכים ויגידו למלך, ויצא העם ויבוזו את מחנה הרם, שימו לב למימוש הנבואה, ויהי שאה סולת בשקל ושתיים שעורים בשקל כדבר אדוני. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער, וירמסו העם בשער וימות כאשר דיבר איש אלוהים אשר דיבר וירד את המלך אליו. ויהי כדבר איש אלוהים על המלך לאמור שתיים שעורים בשקל ושאה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער בשער שומרון. ויען השליש את איש אלוהים ויאמר והנה אדוני עושה ערוגות בשמם יהיה כדבר הזה ויאמר הנך רואה בעיניך משם לא תאכל ויהי לו כן וירמסו אותו העם בשער וימות. כאמור יש פה סיפור מרתק. מה שחשוב זה המסגרת, הפתיחה, דבר השם ביד אלישע, הסיומת, המימוש, השליש רואה, אבל לא אוכל. אני מבין למה צריך את הפתיחה, אני מבין למה צריך את הסיומת, אבל למה צריך את כל הסיפור על ארבעת המצורעים? עכשיו, מתוך אמונה ברור שהסיפור הזה הוא קריטי, כי התנ"ך זה לא פרוזה. מה שנכתב לדורות ונצרח לנו פה עכשיו בתשפ"ו, נכתב בתנ״ך, מה שלא, אז ניפו על הדרך. אז למה כל הסיפור על המצורעים? אפשר להגיד שהם ראו שהרם בורח, יצאו, לקחו, והשליש מת, הכל טוב. ולכן ברור שיש פה איזשהו מסר שצריכים להבין למה זה דווקא מצורעים, ומה הסיפור מחדש לנו, ובלעדיו כל ההקשר של הפרק היה חסר. לשם כך, בואו נהפוך עמוד, ונעזר בשיר מיוחד וכואב מאוד של רחל המשוררת, שיר שנכתב בהשראת ומתבסס על הסיפור שקראנו עכשיו. השיר נקרא יום בשורה. ושכבר הימים האויב הנורא את שומרון הביא במצור, ארבעה מצורעים לבשרו בשורה, לבשרו בשורת הדרור. כשומרון במצור כל הארץ כולה וכבד הרעב מנשוא, אך אני לא הווה בשורת גאולה אם מפי מצורה היא תבוא. הטהור יבשר בגאל הטהור, ואם ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי ננפול ממצוקת המצור, אור ליום בשורה הגדול. לא ניכנס פה עכשיו לכל הרקע הכאוב והטראומה של רחל בהיותה חברת קיבוץ, לא כל כך מקובלת. יש פה הרבה רמיזות, וזה פרנס הרבה דוקטורנטים ומסטרנטים ומחקרים וכולי, שלא כאן ענייננו. אבל רחל אפשר להרגיש בקלות במצוקה שלה. היא מרגישה שיש פה פרדוקס. מצד אחד יש פה גאולה, שומרון זוכה לישועה, אבל זה גאולה עם כוכבית. למה זה גאולה עם כוכבית? כי מי מפר, מי מבשרי הגאולה? מבשרי הגאולה זה מצורעים. מצורע זה שם קוד לאדם שהוא בזוי, דחוי, מנודה. מה נאמר על המצורע? בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. הוא לא יכול להיות חלק מהציביליזציה שלנו. בשפה המדוברת, מי שירון זה? הוא לא מאיתנו. אנחנו לא רוצים שהוא יהיה מאיתנו, ואנחנו דואגים שהוא יהיה בחוץ. גם שיש מצור וזה מסוכן, הוא איתנו בפנים? לא. שהרעמים יאכלו אותו. אנחנו לא מתעסקים איתו. ובתנ"ך יש לא מעט עיסוקים, לא הרבה, אבל גם לא מעט, שבהם עוסקים הרבה בעניין של זהות המבשר. זה לא רק התוכן של הבשורה, אלא מי יביא את הבשורה. מקרה בולט סביב הריגת אבשלום על ידי יואב ושמואל ב', ואחרי שיואב הורג את אבשלום והוא יודע שיש פה עניין לא פשוט, כי דוד לאט לך על בני אבשלום, אז יואב, בלי להתעזלך לכל הפרטים, הוא אומר, לא, אתה לא תשלח, נשלח מישהו אחר. ומה שעולה ככה בשורה התחתונה, שבשורה טובה באה על ידי אדם טוב. כולנו יודעים שאחד התפקידים הכי קשים בצבא, לא עלינו במילואים, זה יחידת המבשרים, אלה שדופקים בדלת. ופה רחל המשוררת מזדעקת. נכון, יש פה ישועה מן המצור, אבל לא עלינו, גייבד. מי מבשר את הבשורה? מצורעים. ככה גם המלבי מפרש, אבל כשאנחנו קוראים את השיר של רחל, אך אני לא עובה בשורת גאולה, אני בשורה 47, אם מפי מצורה היא תבוא, כשאני קראתי את זה פעם ראשונה, אני אומר, הלו, הלו, מה? תרגיעי, מה קורה פה? מה זה ההיסטניסטיות הזאת? מה זה הטהרנות? אחרי הכל, במה מדובר? בגאולה, כמה פסוקים קודם, הם אכלו ראש חמור ואת הילדה של השכנה. ואת מתלוננת, לא, זה בחד פעמי, זה לא בפורצלן, כאילו מה נסגר? מה קורה? תראו מה הגמרא במסכת ראש השנה, מקור ד', שורה 56. רבי יוחנן, יש פה פסוק מנביא יחזקאל, חייני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחומה שפוכה, אמלוך עליכם. והגמרא מתלבטת אם אפשר למנות את הפסוק הזה כחלק מפסוקי המלכויות בתפילת מוסף בראש השנה, ולמסקנה אמת, כיוון שזה ראש השנה ויום המלכה, אז לא כדאי להזכיר פסוקים שנאמרו בכעס. אבל רבי יוחנן, רבי יוחנן גדול המורה ארץ ישראל, שחי הרבה אחרי חורבן בר כוכבא, מרד בר כוכבא וחורבן הבית, רבי יוחנן, שהוא זה שפותח את כל אגדות החורבן במסכת גיטין, מה רבי יוחנן אומר? מה זאת אומרת? רבי יוחנן אומר, לא אכפת לי, שיכעס עלינו כמה שיכעס, אבל שתהיה גאולה, שיבוא על חמור, שיבוא על מרצדס, עם מאבטחים, בלי מאבטחים, רק שיבוא, אחרי זה נתכזב. או ביחס לפרק שלנו, מה אכפת לי אם זה מצורעים? שיהיה מצורעים, שיהיה חולה קורונה, העיקר שכבר תהיה גאולה. עכשיו חז"ל, שהם קוראים את הפרק הזה, הם דורשים כי מי הם אותם ארבעת מצורעים, זה לא סתם ארבעה מצורעים מהשוק, אלא זה ארבעה מצורעים שהם סלב. מי אלו? גחזי ושלושת בניו. אותו גחזי שלמרות ההנחיה המפורשת של אלישע, לא לקחת תמורה, הודעות ריפוי נעמן מצער רעתו, הוא הולך אחרי נעמן והוא משקר ומוציא ממנו תמורה לצרכים האישיים שלו, אתם יכולים לראות במקור ה', ואחרי זה אלישע ככה מוכיח אותו, העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים מוחמים וצאן ובקר ודים ושפחות. אבל אחרי שראינו מה קשה לרחל עם המצורעים, ואחרי שראינו מה הרקע לדברים, עכשיו בואו ניכנס פנימה יותר, ואנחנו עכשיו בשורה 19, חזרתי לעמוד הראשון. ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו, ויישאו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו וישובו, ויבואו אל אוהל אחר, וישאו משם וילכו ויתמינו ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים היום הזה, יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים, וחיכינו הדור הבוקר ומצאנו עוון, ועתה לכו ונבוא ונגיד לבית המלך. המצורעים מתנהגים בהתחלה בדיוק כמו מי? כמו גחזי, יש פה ניצול הזדמנות. מעולה, אף אחד לא רואה, בוא ניקח, הם אוכלים ולוקחים ומתמינים, יש פה משהו פוסט טראומה, בוא נחביא שיהיה לנו כמה שיותר, כן, תאכל חצי, תשמור למחר, מי יודע מה יהיה מחר? זה האופי של המצורעים, אבל פתאום, אולי אפילו לראשונה, אני לא יודע, אותם מצורעים יוצאים מעצמם. הם מתעלים מבעד לתאומות הכאן ועכשיו והמצוקה והרפש האישי של הצרת שלהם, ופתאום הם מפסיקים לחשוב על עצמם. ועל מי הם חושבים? הם חושבים על הכלל. אולי זה לא בדיוק העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים. יום בשורה הוא, אנחנו לא כן אנחנו עושים, הומצאנו עוון. כל רגע שאנחנו מטמינים עוד אוכל וזהב וכסף ובגדים, כל רגע עוד 10 תינוקות בשומרון מתים מרעב או נאכלים על ידי ההורים שלהם. אז אפשר לפרש בציניות, וחלק מהמפרשים אומרים את זה, שהם עשו את זה מפחד. למה מפחד? כי אם המלך ידע, ידעתם ראשונים ולא יצאתם כמה תינוקות מתו, הוא ייכנס בהם. אבל אני לא חושב שזה הפשט, נראה פה על יום בשורה. יום בשורה זה משהו שמח, זה משהו גדול. הומצאנו עוון, זה כלפי שמיה, זה לא כלפי ערה. ולכן יש משהו שהוא הרבה, ולכן אסור להתמלא, ואנחנו מחשים. ולכן אותם מצורעים שלקו בצרת, כלומר בצרות עין, שמסתכלים על הכאן ועכשיו, ובגלל זה מטנפים את הפה שלהם, או מנסים הזדמנות, ועושקים את נעמן, שהוא שר צבא גוי, בגלל שכל הזמן טובת הפרט קדמה אצלם לטובת הכלל, פה הם עושים תשובה. הם משנים את כל ה-DNA שלהם. מאנשים צרי עין לאנשים שטובת הכלל קודמת מבחינתם לטובת הפרט. ופתאום האנשים שהם כנראה הכי אגואיסטים עלי אדמות, ולכן הם לא יכולים לחיות בחברה, הם הופכים להיות האנשים שדואגים יותר מכולם לכלל ומצילים את כל החברה. וזו הסיבה, אני חושב, ככה למדתי מחנן פורת, זיכרונו לברכה, למה התנ"ך מעריך וטורח לספר לנו את אותם פסוקים מיותרים כביכול, ורק אז נבין איך דבר השם מתממש ומתקיים, שזה בעצם סיפור המסגרת. ופה צריך להגיד ביושר, אני חושב שרחל המשוררת טעתה ובגדול. אמנם הבשורה ניתנה עם כוכבית, הבשורה ניתנה על ידי מצורעים, הם בישרו אותה. אבל זה לא דבר רע, זה דבר נהדר, הפוך. כשיש גאולה גדולה, אז היא מהירה ומשפיעה לא רק על האנשים הצדיקים והחסידים וכולי. היא מהירה אפילו על האנשים המצורעים שמחוץ למחנה, שלא חלק מהחברה, אפילו שם, במקומות הכי דחויים והכי רחוקים, אפילו שם מופיעה גאולה. אפילו אנשים צרים, אגואיסטים, נצלנים, ברגע שיש גאולה, אז יכול לרומם אותם להסתכל על הזולת, להסתכל על הכלל. לפני טובתם האישית. והם יכולים בין רגע להשתדרג מאנשים, איך אמרתם, בדד, יושב מחוץ למחנה מושבו, הם יכולים להפוך להיות אנשים שהם החמור. הם אלה שמבשרים את הגאולה. עד עכשיו דיברנו על הימים ההם, בואו נתחיל לתרגם את הסיפור לזמן הזה. הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך שמו, ברוך השם, הוא לא איסטניס. וכשהקדוש ברוך הוא מחליט שמגיע זמן הגאולה, נדבר על הזמן שלנו, לא מה היה אז. אז הוא לא מאסס לשתף את כל הגורמים היהודיים, הדתיים, החילוניים, העולמיים, שיהיו כלי להופיע את הגאולה. יש אנשים שחושבים שאנחנו צריכים להכתיב לקדוש ברוך הוא איך תראה הגאולה. אגב, זה מאוד פשוט, איך היא תראה? לפי השולחן ערוך. אממה, בשולחן ערוך אין יכול להיות נקדש, אז לפי הרמב״ם, בסדר? לפי הרמב״ם. כלומר, בגדול, ההלכה, הגאולה צריכה להיות לפי כל הפוסקים, לפי כל הנושא כלים, לפי כל השיטות, כולם יסכימו. אבל מה לעשות? היסטורית, וזה עובדה. ציבור גדול מאוד של יראי שמיים, סירב לקבל את הבשורה של הופעת אור הגאולה בציון בסוף המאה ה-19. בתחילת המאה ה-20, גם תוך כדי השואה, צריך להגיד ביושר. למה? כי הם חשבו שזה לא בשורת גאולה. ומה הראיה שלהם? מי הם מבשרי הגאולה? הלוואי הם מצורעים, הלוואי. במי אנחנו עוסקים? בהרצל? וההתבוללות המשפחתית שלו? בנורדה או באחד העם, בטבנקין? נקרא לזה, בבועלי נידות, בחייבי קריטות, במחלי שבתות? במי אנחנו עוסקים? רב דוביד? רב דוביד בן גוריון? תלמוד הוא ידע. אי אפשר להגיד עליו תינוק שנשבע, זה תינוק שנשבר לו, זה משהו אחר לגמרי. היעלה על הדעת שאחרי 2000 שנות גלות, מי שמבשר לנו על הגאולה, זה אנשים שקראו ושנו ושילשו ופרשו להם, ואמרו תודה, אבל לא תודה, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, אנחנו... איך אמר בר כוכבא? אל תעזור ואל תפריע? עזוב, עליי, מסתדר, תודה. איך אומרת המשוררת רחל? אך אני לא בשורת גאולה, כי מפי מצורע היא תבוא. לא רוצים, לא צריך. אם זה גאולה של מצורעים, אומרת רחל, ואומרים רוב היהדות הדתית. בסוף המאה ה-19 ומאה ה-20, תודה, אבל לא תודה, לא צריך. אבל הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, לא מקשיב, ברוך השם, לא מקשיב לאותם אנשים, והוא לא פוסק להלכה כמו רחל המשוררת. כי הקדוש ברוך הוא לא כזה יפה נפש. וגאולה יכולה לבוא גם על ידי מצורעים, וגם על ידי אנשים שידעו ללמוד ובחרו לעשות ההפך. כששלמה המלך בונה את בית המקדש, גמרא בגיטין, דף סמכת, הוא נעזר בשדים, הוא נעזר במזיקים, בתומה שעשו להגיד את השם שלהם. בית המקדש השני, ישעיהו פרק ממאי, כה אמר אדוני למשיחו, מי זה המשיח? מה המילה הבאה? לקורש. קורש? קורש מלך איראן, פרס? הוא המשיח? לא תגידו מצורע. הוא לא הניח תפילין היום, מה? בואו נחזור לבית המקדש השלישי, 130 השנים האחרונות שלנו, של הגאולה. יש יהודים שהגדרתם ההלכתית היא מחוץ למחנה מושבם. הם אולי נחשבים לפי חלק מהשיטות כמצורעים, אני לא בטור שהם היו מתקבלים לכל קהילה פה בגוש דן, הם לא נאמנים לתורה הקדושה, הם לא מקיימים תורה, לא מקיימים מצוות. אבל מה לעשות שאחרי 2000 שנות גלות, שכל ישראל בחורבן נוראי ומתמשך, וכשאור הגאולה מציץ ומתחיל לפרוח ולזרוח, אותם מצורעים הם הראשונים! הם הראשונים שנמצאים בשטטל או בכל מקום אחר, הם הראשונים לזהות שהגיע זמן הגאולה. הם מבינים לפני כולם שזה יום בשורהו, ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו אבון. וברגע שמבינים את זה, אז אותם נשמות גדולות מפקירות את הכל, את החיים האישיים שלהם, את האישה ואת הילדים, והם קודש למה? קודש לגאולת ישראל, גם אם לא קוראים לזה קודש מבחינתם. הם מסורים כל חייהם וכל הווייתם לגאולת ישראל, ובלבד שצריכו לשכנע את כולם שהגיע זמן הגאולה גם את אותם אנשים שבחיים לא יצרפו אותם למניין. אולי אפילו לא ידברו איתם. יש פה השגחה פלאית שדואגת לכך שבגאולה האחרונה כל עם ישראל יהיה שותף. כי אם מבשרי הגאולה עם שטרמל וזקן, אז רוב העם היהודי, שבסוף המאה ה-19 רוב העם היהודי כבר לא דתי. טוב, זה שטויות של הדוסים, זה לא שלנו, הם רוצים מדינת הלכה, לא, אנחנו נשאר פה עם פרנץ יוזף באוסטרו-הונגריה. וזה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה ועושה איתנו, שמבשרי הגאולה זה לא באו מתוך אנשים דתיים, אלא גם הם יהיו חלק מתהליך הגאולה. אנחנו עדיין מצפים לחותמת הסופית, תראו במקור ו' של תהליך הגאולה, שכבר אותה יביא מבשר טוב, לא מצורע, מנבוע להרים, מגלי מבשר, איזה מבשר? משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. זה גאולה שהיא רומנטית, אבל הגאולה היא לא שייכת רק לדוסים ולא רק לטהורים, לא לאותם טהורים לפי רחל המשוררת, ולא לאותם טהורים לפי השולחן ערוך, אלא לכולנו. כששאלו את הרבי מסרט ויז'ניץ, החוכמת אליעזר, זכותה נפטר לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, היה בחיפה, הוא היה חייל בפלוגה הדתית בהגנה, היה נכה צה"ל, נפגע קשה ברגל בתש"ח, בקרבות על חיפה, ושאלו אותו החסידים, איך יכול להיות שבעצם כל הגאולה שלנו, מי שהציל את שארית הפלטה, ואת חסידות ויז'ניץ, ואת כל החסידים שנותרו, זה לא דתיים, אלא זה המנהיגי, המנהיגי, העלייה השנייה והשלישית, מנינו את השמות. זה לא בדיוק אנשים שהקפידו להכין תה בכלי שלישי בשבת, נקרא לזה ככה, גם לא בכלי שני לפי דעת, שלא יש ספרדים כאלה, אוקיי? אומר הרבי, החוכמת אליעזר, מה אתם חושבים שרב דוביד, ככה הוא קרא לו, וכן, הרצל, ונשמות גבוהות, הוא אמר להם, אני לא מבין בנשמות ככה, אומר, זה נשמות של בית שני, אותם נשמות שתלכו בגיטין דף נובה ואת הביריונים, ששרפו את המחסנים ואת הסמים, למה הם שרפו? הם שרפו בשם השם, כי הם חשבו שרבי חנן בן זכאי הוא פשרן, הוא איש של פרוגרס, הוא ליברל, מה אתה מדבר עם חיים הגויים? לא, הם שרפו את המחסנים. אומר, אותם נשמות, זה נשמות שלא בערכנו, זה נשמות אדירות, תראו איזה כוחות היה להם. התיקון שלהם זה לחזור אחרי 2,000 שנה, ואותם נשמות ששרפו את הבית בשם השם צבקות, עכשיו התיקון שלהם זה לבנות את הבית, אבל בלי שם השם. זה אמר החוכמת אליעזר רבי מויז'ניץ, אגב הוא נפטר בכ' בתמוז, שזה היורצייט של, של הרצל. רק מניח את זה פה. חסידי סאטמר ונטורי קרתא, עד היום, לא מגיעים לכותל המערבי. הם מקפידים על זה, אתם יודעים למה? כי מי שחרר את הכותל? הציונים, חנה פורת ושכמותו. הם אומרים, לא יכול להיות שסירדו נקדשנו, שלבן השכינה ממנו, צנחנים. לא יכול להיות. לא יכול להיות. עד היום, באמת, הם לא מגיעים לזה. ולכן תראו, תסתכלו בשורה 50, נתחיל לאסוף את הדברים. אומרת רחל, הטהור יבשר וגאל הטהור, ואם ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור, אור ליום בשורה גדול. זה מה שהם אומרים. אבל אנחנו לא סוברים כמו רחל המשוררת. אז לסיום, מה העבודה שלנו בשעות שנותרו לנו היום? שתי משימות מרכזיות. הכי קל להסתכל במראה, עוד בתמנחה של התפילין, בסדר? ולהגיד, אבל אנחנו... אנחנו בסדר, אנחנו הרי גם תורה וגם עבודה, אנחנו מאמינים, אנחנו לא אומרים תחנו בכף בתמוז, כי זה הרצל, נכון? אנחנו לא, אנחנו בסדר, אנחנו מאמינים שמבשג אולי אנו צדיקים, הכל בסדר. אבל צריך להגיד ביושר, לא כל האמת נמצאת אצלנו, ודווקא היום זה זמן מסוגל ונצרח להסתכל בעין טובה, על כל אלה שאולי לא מתגייסים, שלא באים לכותל, שאנחנו אולי רואים בהם את צורעים, ולהגיד, אבל אולי גם אצלם יש אמת. ומה אני יכול לקחת ולקבל בהם בעין טובה? גם כלפי אלה שאומרים, הטהור יבשר וגאל הטהור, ואם לא, אז נחזור לגליציה. גם את זה. גם אצלם יש אמת גדולה. והדבר השני, זה שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו מפה, מבט מפוקח ומאוד אופטימי. זה דברים... שהאדמו"ר מקומר לה, זכותו מגנה עלינו, שכל כתביו עוסק בגאולה, הוא עוסק לשכנע את האנשים להבין שהגאולה היא לא שם. הגאולה יכולה להיות אפילו בריא הקרפטי, אם אדם יפעל כמו שצריך, ואם אדם יאמין בזה. במקור זין יש מדרש, מדרש עלום, אני מודה שלא הכרתי אותו, ואני לא היחיד שלא הכיר אותו, עד שהגיע אותו האיש, זכור לטוב, יוסי גרין, השם זכהו וחייהו, והלחין אותו. שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח נגלה, בא ועומד על גג בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר, ענבים, רק פעם אחת, אבל ענובים, ענובים. הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח עליכם, שנאמר, קומי אורי כי באורך, וכבוד אדוני אלייך זרח. שימו לב לסיטואציה, מלך המשיח התגלה, כולם יודעים שהוא מלך המשיח. איפה הוא עומד? איזה גג? על גג בית המקדש, כולם יודעים שזה הגג של בית המקדש. כתוב. ומה הוא אומר? ענבים, ענבים, יגדל גאולתכם, ומה הציבור אומר? לא, לא יכול להיות. אני חוזר, כולם יודעים שהוא המשיח, כולם רואים שזה בית המקדש, הוא עומד על הגג, ואם אין, אינכם מאמינים. מה זאת אומרת? אבל כן, לפי המדרש, תיתכן סיטואציה שיש גאולה, שיש משיח, לא אכפת אם הוא בא לחבר או אלקסוס, הגיע, וכולם יודעים שהוא המשיח. ויש מקדש, ועדיין לא מאמינים. פשוט לא מאמינים. ופה יש לי טרוניה, יוסי גרין, אני לא מכיר אותו, מי שמכיר שיעביר לו את הטרוניה, הוא השמיט את המילה הכי חשובה במדרש. ראו באורי שזורח. אבל מה המילה הכי חשובה שזורח? עליכם. פשוט תסתכלו במראה. וזהו, השמיט. אולי כי זה הולכת בן מיורק, אני לא יודע. אם היה פה בגבעת שמואל, אז הוא היה פה את כל האנשים האלה, תגיעו לה. כמה אנשים לומדים תורה? אין לך קץ מגולה מזה, שומר רבי אבא. יש פה אחרי זה לפטרוזילה, תראו את הפירות יש שם, אז נבין, נכון? המשיח אומר לנו, אנחנו רק צריכים להסתכל במראה ולדעת שאנחנו חיים גאולה. כדרכנו אסיים בסיפור חסידי. יש לי אישור להאריך בדקה, אני אענה על זה. יש לי אישור. כשהייתי בכיתה א', רב הבית ספר שלי היה רב דרוקמן, אוקיי? הרב דרוקמן, רב חיים דרוקמן היה רב בית ספר שפיר, אני נולדתי בן צורים, הוא היה רב הבית ספר, גם רב אגן, לא משנה. הגיע לכיתה א', שבוע ראשון, שבוע שני לבית ספר, משהו כזה, לפני מסיבת הסידור. ואמר, אתם יודעים מה אפשר ללמוד מהכיתה? גם אז הוא היה צרות, אוקיי? הוא אמר שדני, שם בדו, יושב בכיתה, והמורה שואלת אותו, דני, אז מה התשובה לשאלה? ודני מקבל מרפק מיוסי ומתעורר ואומר, מה? היה שאלה? אבל רגע, היית פה בכיתה, אבל כן, אבל חלמת, לא שמת לב. אז אומר, בשוב השם ישיבת ציון, היינו כחולמים. אתה נמצא פה, אתה נמצא בכיתה, אבל אין לך מושג מה קורה, למה? כי אתה חולם. אז זה סיפור, שמעתי מהרב דרוקמן באלול תשינון, כמעט תשינון א', משהו כזה. אני חוזר ואסיים בסיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת, הזכרנו את רב דוד בן גוריון, ואחד יחיד ומיוחד באדמו"רי ישראל לכל הדורות, זה רבי יקותיאל יהודה אלברשטם, הרבי מצאן, קלויזנבורג, נתניה. היה רבי בקלויזנבורג, בונגריה, איבד בשואה באושוויץ אשתו ב-11 ילדיו, הקים מחדש חסידות בניו יורק, ובשנות ה-50, תשכ"ו, הוא מחליט שהוא עולה ארצה והוא מקים קריאה, לא בבני ברק, ולא בירושלים, גם לא בצאן. בנתניה, ולשם כך הוא מסתכסך עם הבן דוד שלו, הבן דוד שלו זה הרבי מסאטמר, שמאז לא מדבר איתו, ולא פחות ולא יותר הוא שם שטריימר, והולך להיפגש עם רב דוד בקריאת הממשלה. ורב דוד בן גוריון, מדברים אגב ביידיש, רב דוד שואל אותו, מה אתה רוצה? אני אעזור לך, רק מה אתה רוצה? אומר לו רב דוד, אני נערך למינימום, ומתפלל, מייחל למקסימום. אומר לו, רב דוד, כבוד הרבי, מה זה מינימום? מה זה מקסימום? אומר לו, המינימום זה שאני אקום בשבת בבוקר בנתניה, אשים את הגרטל והשטרמל, ויש לי פול במקווה לשבות שבס קוידש, ואף אחד לא ירצה להרוג אותי כי אני יהודי. אומר לו, רב דוד, כבוד הרבי, קיבלת, עליי. אבל מה המקסימום? אומר לו, המקסימום זה שאתה, רב דוד, תקום בשבת בבוקר, תשים גרטל ושטרמל ותלך למקווה. אמר לו, רב דוד, על זה אני לא יכול להתחייב. אני חושב שאנחנו הרבה הרבה יותר קרובים למקסימום, מהמינימום, אז שנזכה לא רק להאמין בגאולה, אלא גם בתהליכים אליה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.